לפני כמה מאות שנים, כשהתחילה תנועת החסידות, הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה. הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה לתנועה הזאת שצמחה. והיה סיבות טובות להתנגד. תנועת החסידות הגיחה לעולם עם הרבה מאוד שינויים חברתיים ומסורתיים. עשו שינוי בנוסח של התפילות, עשו שינוי בצורת המניין בבית הכנסת, במוקד של מצוות תלמוד תורה, מכמות של ידע לכוונה לשמה. היו עשו הרבה שינויים בתנועת החסידות בעולם הדתי, וזה עורר, כמו כל תנועה חדשה, עוררה הרבה מאוד התנגדות אליה. אבל היה בתוך הכתב חרם שכתב הגאון מווילנה על תנועת החסידות, יש שם סעיף אחד שהוא נותן שם נימוקים למה הוא מתנגד לתנועת החסידות. יש סעיף אחד שהוא לא כל כך ברור. מובנת ההתנגדות של הגאון מווילנה, לא מובן מה המוטיבציה של החסידים להתעקש על הנקודה הזו. וזה מנהג שהתחיל להניג אותו יהודי בשם רבי אברהם מקליסק, היה תלמיד של המגיד ממזריץ', היה חברו הטוב של רבי מנחם מדל מויטבסק, שהיה רבו של בעל התניא. והוא, רבי אברהם מקליסק ורבי מנחם מנדל, הם עמדו בראשי קבוצת העולים לארץ בעליית החסידים, שקדמה עוד אפילו לעליית תלמידי הגר"א וקדמה לכל התנועה הציונית. אותו רבי אברהם מקליסק, כשהיה תלמיד חכם גדול, היה לו איזו הנהגה מוזרה שאף אחד לא הבין אותה, וכמו שאמרתי היא עוררה בצורה מאוד חריפה את ההתנגדות לתנועת החסידות כולה. וזו הייתה הנהגה לעשות מה שכונה באותם ימים התהפכויות, בלשוננו לעשות גלגולי ראש באמצע הרחוב. זו הייתה הנהגה של רבי אברהם מקליסק, היה נוהג ללכת באמצע הרחוב ולעשות הפחות כאלה באמצע הרחוב, גלגולי ראש, ובתוך בית המדרש היו עושים את זה. נקרא מנהג ההתהפכות, והדבר הזה עורר את ביקורתם של הגאון מווילנה ותלמידיו. הם אמרו, מה זה מנהג ההתהפכות הזה? מה העניין שלו? זה רק גורם חילול השם שאומרים רב גדול עושה גלגולי ראש על ברחוב, בטח בתוך בית המדרש, זה לא מקובל לבית המדרש. וזה מופיע, מי שתראה את האיגרת החרב של הגאון מווילנה, תראה שמתועד שם הסיפור הזה. וגם חמור בעיניי מנהג ההתהפכות, כך כותב הגאון מווילנה. מה הסיבה להתעקשות של רבי אברהם מקליסק, שהיה יהודי מאוד מאוד פיקח ותמיד חכם גדול מאוד, להתעקש על המנהג הזה של ההתהפכות? למה אני מציין את זה? כי עכשיו אנחנו הולכים לקרוא מכתב מיוחד במינו של רבי אברהם מקליסק בעצמו, שהוא כותב מתוך ארץ ישראל, אחרי כמה שנים טובות, אחרי העלייה של חסידי הבעל שם טוב, עליית תלמידי הבעל שם טוב לארץ. במכתב הזה הוא לא מזכיר שום דבר ממנהג ההתהפכות שלו, אבל בוא נשאיר ברקע את הסיפור הזה, זה ייתן לנו קצת היכרות מעמיקה עם רבי אברהם מקליסק, והבנה אולי יותר מעמיקה של מה הוא מבקש לומר. רבי אברהם מקליסק נשאל, קצת רקע היסטורי, בעליית תלמידי הבעל שם טוב, שהיא קדמה, כמו שאמרתי, עוד לפני עליית תלמידי הגאון מווילנה, ששתי העליות האלה עוד קדמו למה שאנחנו מכנים העלייה הראשונה. עלו כ-300 חסידים בהנהגה של גדול תלמידי המגיד ממזריץ', קראו לו רבי מנחם מנדל מויטבסק, מהעיירה ויטבסק. הוא היה רבו של בעל התניא. הוא, רבי מנחם מנדל ורבי אברהם מקליסק, שניהם היו מראשי הקבוצה הזאת של העולים. עלו 300 חסידים לארץ, 300 משפחות, והתמקמו בשלב ראשון בצפת, ואחר מכן בטבריה, אחרי רעידת אדמה שהייתה בצפת, והם היוו את הגרעין הראשון של העלייה לארץ כקבוצה. היו כמובן בודדים שעלו לארץ בכל הדורות, הרמב"ן, רבי יהודה הלוי ועוד, אבל כקבוצה שעלתה לארץ מתוך איזה רצון להקים פה איזה משהו חדש, זה עליה תלמידי הבעל שם טוב. והם עמדו בקשר רציף עם היהדות בגולה. הם קיבלו הרבה מאוד תרומות, הם הוחזקו כלכלית על ידי קהילות בחוץ לארץ, בעל התניה, הרבה מאוד אגרות שמופיעות בספר התניה, בסוף ספר התניה, הם אגרות על הנושא הזה של מצוות צדקה כדי לקיים את היישוב היהודי בארץ ישראל, שזה אותם 300 חסידים שעלו לארץ, 300 משפחות. ושולח תלמיד או איזה חסיד מחוץ לארץ, שולח מכתב לרבי אברהם מקליסק ושואל אותו, תגיד, כדאי לעלות? מה אתה אומר? אני רוצה להצטרף למהלך שלכם, פספסתי את הרכבת בהזדמנות הראשונה, אבל אני יכול עכשיו לעלות. כדאי לעלות? תספר לי. מה המצב שם, כלכלית, רוחנית? האם כדאי לעלות? זו השאלה. ונקרא עכשיו את התשובה של רבי אברהם מקליסק לשאלה הזאת. למה אני רואה בזה לימוד משמעותי לקראת יום העצמאות? בגלל שזה הזרע הראשון שנזרע בשיבת ציון בעת החדשה. ודברים שנראה פה בגרעין הקטן הזה של עליית תלמידי הבעל שם טוב, זה מיקרו-קוסמוס לכל מה שאנחנו נראה אחר כך, בכל התהליך שאנחנו עוברים עד ימינו אלה, ודברים שהוא יתאר באיגרת הזאת, שהוא חווה על בשרו, ברובד האישי הפרטי, זה אולי תהליכים שנוכל לזהות אותם בצורה מאוד מקיפה עלינו כעם, שחוזר לארץ ישראל מתוך אותה הפעולה הראשונה של פקידה של ארץ ישראל. ונוכל ללמוד מזה הרבה מאוד איך להתמודד גם בתוך התהליכים שאנחנו עוברים. אז בואו נראה. זאת השיבה ליבי. אני לא ידעתי שהיו פה כאלה שעברו את גיל 30, אז צילמתי בכתב קטן, אני מתנצל. שמחתי על זה שאתם... זאת השיב אל ליבי להשיב מפני הכבוד לכל שואל ומבקש לשכון כבוד בארץ הקדושה. זה מה שאני רוצה להשיב למי ששואל ומבקש איך ומה יש והאם כדאי לבוא לשכון כבוד בארץ הקדושה. מודעה רבה לידע ולהודיע את הארץ מהי. חשוב להודיע את הארץ מהי. הביטוי הזה להודיע את הארץ מהי, מאיפה הוא לקוח? חטא מרגלים. שמרו את זה בראש. הוא לא סתם כותב את זה. אמרו רזל במדרש אוכר טוב בפסוק רצית השם ארצך. כן, הפסוק אומר רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב. רצית השם ארצך, הקדוש ברוך הוא הופך ומהפך, הוא מסתכל ונותן עיניו בה עד שתרצה את מעשיה. עד כאן המדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא, מה זה רצית השם ארצך? מה זה רצית? הקדוש ברוך הוא הופך ומהפך ומסתכל ונותן עיניו בה עד שתרצה את מעשיה. רצית מלשון ריצוי. רצית השם ארצך. הקדוש ברוך הוא הופך את ארץ ישראל לרצויה בעיניו. ארץ ישראל אין הכוונה רק לארץ הפיזית, אלא לעם ישראל ששוכן בארץ ישראל. ואיך הקדוש ברוך הוא הופך אותה לרצויה בעיניו? הוא הופך ומהפך ומסתכל ונותן עיניו בעד שתרצה את מעשיה. אומר רבי אברהם מקליסק, הנה, כמה היפוכים וגלגולים ומאורעות, עידן ועידנים יחלפו על כל אחד מבאי הארץ, עד כי מדיר לבא, עד שהוא מתיישב בה, וריצה את אבניה ואת אפרה יכונן. ואוהב חורבות שבארץ ישראל מפלטים שבחוץ לארץ. ופת חרבה ושלווה בה יותר טובה מזבחי הריב, כך כתוב במשלי. וכולי כיוצא בהם. הוא מספר. מספר רבי אברהם מקליסק, תדעו. אני הולך להודיע את הארץ מהי. בואו נספר לכם מה קורה בארץ ישראל. בארץ ישראל, כל אדם שמגיע עובר כמה היפוכים וגלגולים ומאורעות. עידן ועידנים, לוקח זמן רב, עד שאתה מצליח להתיישב בארץ, ואתה עובר גלגולים מגלגולים שונים. איזה סוגי גלגולים הוא מתכוון? אולי הוא מתכוון לבעיות כלכליות, פרנסה. אתה עובר גלגולים, פעם בחוץ לארץ היה לך חלקה טובה, הניבה לך הרבה כסף, פתאום בארץ הכל מתפקשש, אין לך פרנסה, בריאות. עוד רגע נראה שהוא לא מדבר רק על הנושא הזה החומרי, הוא מדבר גם במובן רוחני, עוד רגע נראה את זה מפורש. אבל הוא אומר, אדם עובר הרבה היפוכים וגלגולים עד שהוא מצליח להתיישב בארץ. ואוהב השם חורבות שבחוץ לארץ, זאת דרשת חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אוהב חורבות שבחוץ לארץ יותר מפלטים שבחוץ לארץ. אומר רבי אברהם מקליסק, זה עניין מהותי, בארץ ישראל אתה תחווה חורבן, אתה תחווה חוויה של חורבן. אוהב השם חורבות שבחוץ לארץ, ואהוב בעיניו המצב של חורבן. מה זה? למה? לא מצליח לחוות את זה. אבל ככה הוא מתאר, הוא מתאר את זה מבשרו. עוד רגע נראה, הוא מספר גם על עצמו. ולא נקלים המרוץ, לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא שנה, כי אם ברבות השנים עד יעברו ימי הקליטה, קולטתו בחיים במקלט יושב, במקלט יושב עולם לפני אלוהים. כמו שכתוב, איש ואיש יולד בה, רצה לומר, כל הבא אל הקודש צריך מחדש עיבור ויניקה וקטנות וכו'. עד פנים בפנים יראה פני הארץ ונפשו קשורה בנפשה. הוא אומר, לא לקלים המרוץ, זה לא לאנשים שהם קצרי רוח וכאלה שרוצים תוצאות מהר. מי שרוצה את זה שלא יעלה לארץ, הוא יגיד את זה בהמשך. הוא יגיד, אם אתה אדם קצר רוח, מחפש תוצאות מהר, אין לך סבלנות לעבור תהליכים, זה לא בשבילך. ומי שעולה לארץ עובר פה כל מיני התהפכויות וכל מיני גלגולים וכל מיני שיבושים במערכת הרגילה והתקינה שהוא מכיר מלפני כן, בכל התחומים, חומרי ורוחני, וזה לוקח לפעמים כמה שנים. למה? על זה נאמר, איש ואיש יולד בה. בארץ ישראל אתה נולד מחדש. גם אם בנית עולם רוחני מפואר בחוץ לארץ, אתה עובר פה תהליכים מחודשים. הוא מספר על עצמו, והוא אומר לאדם שמתלבט אם לעלות לארץ, תדע, אתה הולך לעלות לארץ, אתה הולך להיוולד מחדש. תראה אם יש לך כוח לזה. האם אתה רוצה להיוולד מחדש? עיבור, יניקה, קטנות, אתה הולך לעבור תהליכים של לידה מחודשת. עד שפנים בפנים יראה פני הארץ ונפשו קשורה בנפשה. תזכרו את הביטוי הזה, פנים בפנים. עד שאתה זוכה להיות פנים בפנים בארץ. הנה ככם, לכם, אחרי שהקדמתי לך את הנתונים, הודעתי לך את הארץ מהי, אולי חברתי לדברים שהמרגלים אמרו, אני לא יודע, אבל רמזתי לך לזה שאמרתי דברים קצת שהמרגלים אמרו, כי אני הולך להודיע לך את הארץ מהי, כמו שכתוב אצל המרגלים. אבל תדע, זו המציאות. עכשיו כל אחד יעשה את החשבון. הנה ככן, מן דעתה, מי שבא והייתה תלמודו בידו ומביא תלמודו בידו. זה ביטוי שחזל אומרים, שאשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, על מי שבא אל עולם האמת אחרי שהוא זכה לקנות את התורה והוא יודע אותה, לא רק למד, הוא לא גם זוכר. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז הוא לוקח את הביטוי הזה ואומר, מי שבא לכאן מארץ ישראל ותלמודו בידו, הוא חושב שהוא קנה כבר קניין רוחני משמעותי בחיים שלו, למד הרבה תורה, יודע, הוא כבר רבי גדול, יש לו הרבה חסידים, יש לו הרבה תלמידים, כבר כתב ספרים. אתה מגיע לפה לארץ, במה שהורגל כל אחד לפי מידותיו, לא מתדרלה בתחילה בכאן, לא מתיישב לו בתחילה כאן, לא הולך לו טוב, לא הולך לו טוב, לא מתיישב טוב, הוא לא מצליח ככה להמשיך את אותו מהלך שהוא היה בו קודם, לא. ממש דעתו מטורפת עליו, טרוף יטרף, בין פנות אל המנוחה ואל הנחלה, יעלה השמיים, ירד תאומות, כאונייה מטורפת בים, ומטריד את אחרים בענייניו ובמעשיו והנהגותיו, אי תורה ואי מצווה, מה דאהבה לא אהבה, מה שהיה אינו עכשיו, עד ישים תהילה בארץ והשם ברך מראה לו פנים, אז ישקוט וינוח לו, והוא דבר שאין לו קצבה אורך הזמן, ואיך וכמה ומתי לכל אחד לפי ענייניו ולפי מעשיו ולפי שורש נשמתו. זה תהליך כזה, והוא ממש מתאר פה אותו כמי שחווה את זה, שדעתו מטורפת עליו. אתה מגיע לארץ, בנית הרבה תורה, כמו שאמרתי, הוא הגיע לפה לארץ רבי אברהם מקליסק, כתמיד חכם גדול, הוא היה חברו הטוב של רבי, של בעל התניא. אחרי שהוא הגיע לארץ התעורר מחלוקת ביניהם, בעניינים רוחניים, הם הפכו להיות ברי פלוגתא, אבל הם היו חברים מאוד מאוד טובים אצל המגיד ממזריץ'. היו לו הרבה חסידים, הרבה אברהם מקליסק. הוא ויתר על כל זה, הוא עלה לארץ עם מעט חסידים, אבל גם הוויתור הגדול שלו לא היה שהוא איבד חסידים, אלא שהוא איבד את כל העולם הרוחני שלו. הוא אומר, אני מגיע לפה, מרגיש מטורף כספינה מטורפת בים, מגל אל גל, אין לי שלווה רוחנית, מרגיש שאני הדברים הכי בסיסיים שבניתי. וכשהוא אומר, אדם נולד מחדש, הוא נולד מחדש גם ברמה של תיקון המידות, יש דברים בסיסיים, שאלות באמונה וכפירה, ממש נולד מחדש, כמו מתחיל מאפס, כתינוק שנולד. עד שהקדוש ברוך הוא מאיר לך פנים, מראה לך פנים, ואז משהו נשקט, משהו נרגע. והוא דבר שאין לו קצבה, יש אחד שזה ייקח לו שנים רבות, יש אחד שיקח לו שנה אחת. הכל תלוי לפי ענייניו, כל אחד לפי ענייניו, לפי מעשה ולפי שורש נשמתו. יש כאלה שאומרים תהליך ארוך, יש כאלה שאומרים תהליך קצר, כל אחד לפי שורש נשמתו. אנחנו נראה בהמשך שאולי יש אפשרות קצת לשלוט על זה, כי הוא אומר פה, הוא לא רק אומר לפי שורש נשמתך, אלא לפי מעשיו. יש אפשרות לפי המעשים לקצר את התהליך אולי. אבל זה העובדה. עד כאן תיאור של רבי אברהם מקליסק, מה הוא חווה כשהוא מגיע לארץ. אגב, יש ספר, הפסקה הזאת, האיגרת הזאת, היא מופיעה במאמר מאוד מאוד יפה וחשוב של הרב טאו, בספר לאמונת איתנו, חלק ב', ויש שם המאמר על הנושא הזה, הוא מביא את האיגרת הזאת של רבי אברהם מקליסק, והוא מציין שם, נראה לי בהערות, סוף הספר הוא מציין לעוד מקום שהדבר הזה מוזכר, וזה בספר פרשת שבוע, דרשות לפרשת שבוע, של סבא של הרבי, של האדמו"ר מסאטמר, ספר שנקרא "יטב לב". ראיתם את זה פעם? פגשתם את הספר הזה? גם אני לא פגשתי, רק דרך המאמר הזה הגעתי אליו. ספר "יטב לב", ויש שם לפרשת שלח לך, פרשת המרגלים, יש לו דרשה ארוכה על העניין של ארץ ישראל. זה מרתק. סבא של האדמו"ר מסאטמר היה, האדמו"ר מסאטמר אני מתכוון, רבי יואל מויש מסאטמר, שכתב את הביקורת החריפה על העלייה לארץ. הסבא שלו היה חובב ארץ ישראל דגול, והמון דרשות בספר "יטב לב" עוסקות בארץ ישראל. והוא כותב שם, בפרשת שלח לך, שהחטא של המרגלים היה שהם חוו, כשהם הגיעו לארץ, ב-40 היום שהם הגיעו לארץ, הם חוו את הטראומה שחובב רבי אברהם מקליסק, והוא מעיד שם, בעל "יטב לב" מעיד, שעוד רבים, ככה הוא כותב, עוד רבים מהעולים לארץ, והוא מתייחס לעלייה הזאת של עליית תלמידי הבעל שם טוב, רבים מהעולים מעידים שכל העולם הרוחני שלהם נפגע כשהם הגיעו לארץ, ככה הוא כותב. כלומר, זה תהליך שהוא כנראה לא רק רבי אברהם מקליסק חווה אותו, עוד רבים חוו אותו, שהעולם הרוחני שלהם הזדעזע כשהם הגיעו לארץ. והוא כותב שם שהחטא של המרגלים היה שהם הסיקו, שאם זה מה שקרה לי לא כדאי לעלות, והם לא הבינו שזה חלק מההקרבה של העלייה לארץ. הוא כתב, צריך לעבור את זה וצריך לעלות לארץ, ככה סבא של האדמו"ר מסאטמר. צריך לעלות לארץ, צריך להיות מוכן לעבור את הדבר הזה ולחשוב שבגלל זה לא לעלות זה חטא. ככה הוא כותב. ומפה גם למדנו שזו תופעה כללית, וגם למדנו שלפחות הסבא של האדמו"ר מסאטמר חשב שהעלייה לארץ זה דבר מאוד מאוד חשוב, למרות כל הקשיים הוא ידע אותם, רואה אותם בעיניים. אבל נסכם, רבי אברהם מקליסק כותב, אשר על כן, הבא לגשת אל הקודש פנימה, יזמין עצמו לכל האמור. קודם כל תתכונן לזה. תכין את עצמך. תבוא, אל תבוא עם ציפיות אחרות, אל תחשוב שתגיע לפה, תקטוף מלאכים. תגיע לפה ותיוולד מחדש, תחזור לממש מצב התחלתי ביותר. ויבחין בנפשו, אשר לא כוח לעמוד בכל אלה. תבדוק, האם יש לך כוח לעמוד במבחן הקשה הזה? דלא ליגזזו עודני מיני, שלא יחתכו לך את האוזניים. כלומר, שלא תגיע לפה ותפסיד את כל מה שיש לך. אז אם אתה לא ראוי לעמוד במבחן הזה, עדיף שלא תעלה לארץ. וישאר בעצמו שעל כל פנים רוב מידותיו מתוקנים. אם אתה באמת מגיע כשרוב מידותיך מתוקנים, אתה תוכל לעבור את התהליך הזה בהצלחה. והוא ימשול בם, אז ילך לבטח דרכו בעצת גדולי העצה אשר עמהם, והשומע ישכון בטח ושענן, ואברהם עודנו עומד לפני השם, שפתי תפתח, פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון, אמן יאמר השם. ככה הוא חותם.
הרב, למה זה אמור להיות ככה?
זו השאלה. למה זה אמור להיות ככה? שתי שאלות עומדות לפתחנו. שאלה ראשונה, למה? כאילו זה חוק טבע כזה, ככה הוא מתאר. אי אפשר לעלות לארץ, לבוא אל הקודש. הרי זה ביאה אל הקודש, זה לא שאדם יורד רוחנית. אדם עושה איזה, אני יודע מה, הולך, מקים בית חב"ד בהודו, אז אתה מבין למה הוא יעבור שם תנודתיות, רוחניות קשה, הוא עלול לרדת רוחנית, יעבור תהליכים, מבין. אבל אתה לא הולך להודו, אתה עולה לארץ. ואתה בא אל הקודש פנימה, הוא כותב כל הזמן. ואתה בא לראות את השם פנים בפנים. ואתה עובר תהליכים כאלה. מה? אוקיי, את אומרת, כבר התחלה של תשובה, את אומרת, ברור, יש פה סיפור אחר, יש פה תורה אחרת. אם אני אגיד לך שכשתזכי לעלות לבית המקדש פעם ראשונה בחיים שלך, תרגישי חוויה של התרסקות רוחנית. נשמע לך הגיוני? זה מה שכתוב פה. הוא לא אומר בית מקדש, הוא אומר ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל יושב חוץ לארץ, זה כמו בית המקדש בשבילנו. זו אמירה. זו אמירה קשה להבנה. אגב, זה גם הקושייה שהייתה, אם אני חושב עכשיו לא במובן פרטי, אלא במובן לאומי, עם ישראל עלה לארץ. וזה מה שהוא חווה. ועומדים גדולי התורה בחוץ לארץ ואומרים, אם זה מה שעלייה לארץ גורמת, זה לא גאולה. כי לא לזה חשבנו, לא חשבנו שזה מה שהולך לקרות. כשעולים לארץ, עולים אל הקודש פנימה, אז מי שעולה לארץ צריך לספר לנו על החוויות הנבואיות שהוא חווה פה, כי מחוץ לארץ זה נבואה. הוא התחיל לספר לנו נבואה, רוח הקודש לפחות. משהו, במקום זה אלה שעולים לארץ, תספרו לנו כמה חילון יש וכמה כפירה וכמה, זה לא עולם את התוכניות שחשבנו. ולכן חשוב להודיע ליושבי חוץ לארץ מה קורה פה כשעולים לארץ. שתהיו מוכנים במובן פרטי, במובן כללי, תהיו מוכנים לקרב. אחרת זה יהיה קשה. אחרת תגזזו לכם את האוזניים, כמו שהוא כותב. בסדר, אז בואו נראה. נראה דברים של רבי נחמן, שרבי נחמן בעצמו גם עלה לארץ, אמנם לא בא בשביל להתיישב, באותה תקופה, והוא פגש את רבי אברהם מקליסק, הוא עלה לפה, והיהודי שהוא הכי הרבה התוועד איתו זה רבי אברהם מקליסק, רבי נחמן, והוא כותב עליו שבחים שלא מצאתי שרבי נחמן כותב על שום רב אחר מאותה תקופה. ידוע שרבי נחמן היה די סוליסט, אולי יותר מדי מחובר למהלכים כלליים בעולם החסידות, היה לו את המשנה שלו, את המהלך שלו, והרבה מחלוקות עם דרכים אחרות, אבל היה בקשר מאוד 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 של חיבה ואהבה עם רבי אברהם מקליסק דווקא. אתם יכולים להפוך את הדף, או לא להפוך, ולראות בצד שמאל, שכשהוא הגיע לארץ, תראו בקטע משבחי הרנות יוטט, זה אחד לפני האחרון. ושלח אליו הרב הקדוש המפורסם, אחרי שרבי נחמן מגיע לארץ, עוד רגע אנחנו גם נקרא את התהליכים שהוא עבר בדרך לארץ. אבל כשהוא הגיע לארץ, הוא נפגש עם רבי אברהם מקליסק. ושלח אליו הרב הקדוש המפורסם, מורנו הרב אברהם קליסק, זיכרונו לברכה, באשר שיום הכזה הוא אצלו. ועל כן הוא נמנע שילך אצלו, ליתן לו שלום. כן, רבי אברהם מקליסק שומע שרבי נחמן מגיע לטבריה, והוא אומר, אני יום הכזה, היום עשיתי הכזה אדם, זה היה איזה דרך רפואה כזאת, ואני מאוד חלש, אני מצטער שאני לא יכול לבוא אליך, אולי אתה תבוא אליי, אני מזמין אותך לבוא אליי. וישיב רבנו זיכרונו לברכה, שבלא זה היה בדעתו ללך אליו, גם אם הוא לא היה ביום הכזה, הוא לא היה עושה איתו חשבונות של כבוד, ברור שהייתי בא לכבודך. הוא מיד הלך לצדיק הנ"ל וקיבלו בכבוד גדול מאוד מאוד, ובאהבה יתרה ובחיבה גדולה מאוד מאוד. וגודל האהבה והחיבוב שהיה לרב הקדוש מורנו הרב אברהם הנ"ל, עם כבוד רבנו הקדוש, זיכרונו לברכה, אי אפשר לבאר ולסבר. ורבנו זיכרונו לברכה, רבי נחמן, כן, כל זה כותב רבי נתן מברסלב, ורבנו זיכרונו לברכה היה משבח ומפאר התורה שלו בלי ערך, של רבי אברהם מקליסק. כמעט שאין דוגמתו, ככה היה מדבר על התורה של רבי אברהם מקליסק. גם אנוכי שמעתי מביו הקדוש שאמר ששלמות היה רק לצדיק מורנו רבי אברהם, ענן. ואמר לי, לא ראיתי כמה צדיקים, אבל שלמות הוא רק אצל הצדיק הקדוש עליו. כך אומר רבי נחמן. אז יש פה סיפור שאולי משני הצדיקים האלה ביחד, רבי אברהם מקליסק ורבי נחמן, נוכל ביחד, שניהם זיהו, היה בין קשר נשמתי מאוד עמוק, וגם זיהו אחד אצל השני חיבור של ברעיונות. ואולי דרך שניהם נוכל לגלות את הסוד הזה, למה זה קורה, וגם מעבר לשאלה למה, השאלה המשמעותית לנו היא גם איך מתמודדים עם זה. כי אנחנו בעצמנו חווים את זה. הדורות האחרונים חוו את מה שרבי אברהם מקליסק מתאר פה באופן אישי, אנחנו חווינו באופן כללי. נולדנו מחדש, תורנית, עברנו תהליכים של ממש היכנסות לעיבור מחדש ולידה, ומה ידע אהבה לא אהבה, וכל מה שהיה לנו פעם נמחק, ועולם התורני הולך וצומח פה מחדש, וגם במובן אפילו גופני. אפילו עם ישראל ברמה גופנית, היינו ביום השואה לפני כמה ימים, גם מובן גופני, עם ישראל כמעט נמחק לקראת הצמיחה מחדש, ממש נולד מחדש עם כל הדימום שמתלווה לזה בדמי חיי, ככה זה. למה? למה צריך לעבור את התהליך? כמובן אני לא בא לתת הסברים לשואה, אבל צריך להבין את התהליך הזה שהוא תהליך שקורה באופן, אנחנו רואים אותו כבר כאיזו חוקיות אישית וכללית. אז אומר רבי נחמן, כי טבע האכילה, זאת הוראה, התורה קופקפתת, היא עוסקת גם בצדיק וגם בארץ ישראל. אז השמטתי מתוכה, יש פה הרבה, שלוש נקודות כאלה, השמטתי את כל מה שמדבר על צדיק. אנחנו עכשיו מדברים על, לא על דבקות בצדיק, על דבקות בארץ ישראל, ורבי נחמן מדבר על שני הדברים. אומר רבי נחמן, כי טבע האכילה, שהמזון יתהפך לניזון. כמו שכשהחי אוכלת, צומח כגון הסביר, מתהפכים הסבים לחי, שנכנסים בתוך מאה, וכן מחי למדבר. וכשמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר. כן? העשב יונק מהאדמה ומעלה את הדומם לצומח. בעל החיים אוכל את הצומח, מעלה, הופך את הצומח להיות חלק מגוף חי. וכשאדם אוכל, הוא אוכל אפילו בעלי חיים, הוא לא צמחוני, והוא מעלה את הצומח. והוא מעלה אפילו את החי. כך אומר האר"י הקדוש, האדם יכול דרך האכילה שלו להעלות את העולם. כן, אכילה היא כמו קורבן. אדם מעלה ככה כי אתה לוקח את החומר והצומח והחי והופך אותם להיות בגוף של בן אדם, שזה המעלה הגבוהה יותר מבחינת המדרגות בבריאה. ולכל מקום שנכנס לשם המזון, שנתחלק לאיברים, מתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם. כגון החלק מהמזון הנכנס למוח, נתהפך למוח, והנכנס ללב, נתהפך ללב, וכן נשאר האיברים. וזהו ארץ אוכלת יושביה. כי ארץ הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב שכון ארץ, הוא ראה אמונה. וזהו אוכלת יושביה. כי כשנכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה, היינו שנתהפך למהותה. אומר רבי נחמן, כמו שכשאדם אוכל, הוא הופך את האוכל להיות חלק מגופו ובשרו. כשאתה בא לארץ, הארץ אוכלת אותך. ארץ אוכלת יושביה. המרגלים התכוונו ברצינות למה שהם אמרו. היא אוכלת אותך הארץ. מה זה אומר שהיא אוכלת אותך הארץ? ארץ ישראל, מה זה?
היא מעלה אותך לדרגה שלה.
לכאורה הארציות זה לא דבר שהוא ברמה גבוהה. בני האדם רגילים להתייחס אל עצמם כרוחניים יותר מדברים ארציים פיזיים. אבל את צודקת, הוא אומר פה ארץ ישראל היא בחינת אמונה. שכון ארץ הוא רואה אמונה. ומשהו באמונה שקשורה לארץ ישראל, ארץ ישראל היא אומנם ארץ פיזית, אנחנו רואים שרבי נחמן בהמשך יגיד את התלמידים שלו כל הזמן. כשאני מדבר על ארץ ישראל, אני לא מתכוון ארץ ישראל, זה משהו בחינת ארץ ישראל. אני מתכוון, הארץ הזאת עם הבתים, העצים, האבנים, זה ארץ ישראל. אבל כשאתה נכנס אליה, האמונה שספוגה בארץ ישראל, היא אוכלת אותך. ואם אתה תתנגד לתהליך הזה, אז היא תקיא אותך. כאשר קאה את הגוי, אשר היה לפניכם. אם אתה תיתן לה לאכול אותך, אז תהליך העיכול יהיה חלק, ויהיה התמזגות טובה. ואם לא, היא תקיא אותך. בוא נראה אותו אומר את זה. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר העם היושב בנשוא אבון, כי היא ארץ אוכלת יושביה, שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. ועל כן אפילו המהלך ארבע עמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שם. אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות, והוא מבחינת מזון שאינו מתהפך לניזון, כגון אם אוכל אכילה שאינה הטבע, שאין הטבע סובלת אותו, אזי אינו מתעכל ואינו מתהפך לניזון, רק הגוף מקיא אותו. כן הוא בחינה זו ממש, והוא בחינת הכתוב בארץ ישראל, כאשר קרא את הגוי, דיינו שאינה יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה, שיתהפך למהותה רק אם מקיאה אותו השם אצלנו. כלומר, אם אדם פתוח לתהליך הזה, והוא מוכן לעבור את התהליך של קבלת האמונה של ארץ ישראל, אז התהליך הזה יהיה חלק יותר והיא לא תקיא אותו, הארץ. אבל אם הוא לא מכוון לשם, הוא בא עם כל מיני רעיונות שהם סותרים את הטבע של ארץ ישראל, או פה רבי נחמן מדבר על אדם שבכלל בא אפילו עם, הוא לא רוצה להתקרב אל השם, הוא בא לפה עם איזה זרות למהלך הפנימי של ארץ ישראל, אז הארץ תקיא אותו. מה היא ארץ ישראל? אנחנו נפתחים פה בעצם בפסוק שכון ארץ וראה אמונה. יש איזו אמונה שהולכת וגדלה בארץ ישראל. מה היא האמונה של ארץ ישראל? כן, כבר למדתם עם שילת, מי שלמד פה השנה, למדתם את התורה של רבי נחמן, שעוסקת מאוד בצורה יסודית באמונה של ארץ ישראל. התורה קופנוני בלקוטי מוהר"ן חלק א', של אמון מצמיח, מי שזוכר את האמונה היא כוח הגודל וכוח הצומח. התורה הזאת ממש מפורשת על האמונה של ארץ ישראל. אבל אני אדלה משם ובמקומות נוספים ברב קוק, כמה הגדרות לתורת ארץ ישראל. האמונה של ארץ ישראל זה מושג מקביל למושג תורת ארץ ישראל. מהי תורת ארץ ישראל שכשאנחנו נכנסים אליה, היא פשוט צריך להיוולד מחדש. בואו נשים משהו כמו שלושה או ארבעה מאפיינים. מאפיין ראשון בתורת ארץ ישראל, היא שהיא ארץ שיש בה פנים. פנים ולא אחור. נסביר את זה. פנים ולא אחור. מחוץ לארץ, עבודת השם נע הרבה מאוד על הציר של ההכרח. דיברנו כמה פעמים על שתי הבחינות האלה שהם שני הצירים אולי הכי מרכזיים בסוגי מערכות יחסים. מערכת יחסים שהיא בחינת אחור, מערכת יחסים שהיא בחינת פנים. כמו אדם וחווה, לפני המסירה, היו בחינת אחור ואחור, עמדו גב אל גב. בגב אל גב יש קשר, יש קשר עדוק, יש קשר אולי הכי דבוק בעולם, אבל בלי בחירה ובלי רצון, והרבה הרבה צורך, מילוי צרכים הדדי והכרח. הוא ממלא את רצונה, היא ממלאת את רצונו, והם מוכרחים להיות ביחד, אבל הם אפילו לא מסתכלים על אותו כיוון, המחשבות שלהם הפוכות, הרצונות שלהם הפוכים, אבל ההכרח קושר ביניהם. יש מערכות יחסים כאלה. ויש גם מערכת יחסים, תראה שנבנית אחרי הנסירה, והיא מערכת יחסים של פנים, שבה יש יכולת להתנתק, יש יכולת לעמוד בנפרד, אבל יש גם בחירה. לא מחוברים אומנם גב אל גב, אבל בוחרים אחד בשני. שתי הבחינות האלה, אחור באחור, פנים בפנים, שדיברו עליהם הרבה מאוד גם בחסידות וגם בחז"ל מעט, אבל בספרי הסוד הרבה, שתי הבחינות האלה מקוטלגות בצורה הגסה כחוץ לארץ וארץ ישראל. ארץ ישראל נאמר עליה אשר עיני השם אלוהיך בה. והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כמי שפונה, העיניים מעידות על פנייה, על מפגש. ארץ ישראל היא ארץ של פנים. היא לא אני מקיים אתכם כמו במצרים, מזין אתכם לא תלוי בעינה, תקבלו את השפע, אני לא משקה, את כל מי שרוצה לשתות, לא, פה זה בבחירה, תלוי במעשיכם, רוצים, לא רוצים, מתנהגים יפה תקבלו, לא מתנהגים יפה לא תקבלו. פה יש בחירה, יש רצון, ארץ חפץ, ארץ רצון, רצית השם ארצך. פה זה בא הכל מתוך בחירה. אז מעבר ראשון מחוץ לארץ ארץ ישראל, זה לעבור מיהדות, שהמרכיב של ההכרח מאוד 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 מנהל אותה, ודומיננטי בה, למערכת יחסים כזאת שהבחירה מאוד מאוד מובילה אותה. אפשר לראות בעיניים שלנו איך היהדות של סבא וסבתא שלנו וסבא רבא וסבתא רבא ומי שלפניהם ודאי, זה יהדות של הכרח. אנחנו שומעים את המצוות כדי לא לקבל אנשים, אנחנו עושים מה שעושים כדי, כי זה מסגרת דתית ואני לא אצא ממנה. יהדות של הכרח. בארץ ישראל הכל צריך להיות מתוך בחירה. אני מתחבר, אני לא מתחבר, אני בוחר, אני רוצה להבין את הסביבה, רוצה להבין את הטעם. זה מהפך. אדם עולה לארץ, איך שהוא נכנס לארץ, מה קורה לו? מה קרה לאדם הראשון שהוא היה צריך לעבור נסירה מחווה? נרדם. הוא עובר את הרדמה. והוא עובר נסירה, זה ניתוח בהרדמה מלאה, זה לא פשוט. ואתה פשוט חוזר, ואתה לא מכיר את עצמך. תחשבו על האדם הראשון, הזהות העצמית שלו הייתה תמיד, עם חווה, הכל מחובר. מי אתה? אני יהודי, שומר מצוות. פתאום פה, אתה נהיה בן חורין, אתה יהודי. אתה ישראלי. שבוחר לשמור תורה ומצוות. והקשר הזה הוא קשר של ברית ואהבה ורצון. אבל הזהות שלך משתנה. ויש תרדמה שנופלת עלינו. במעבר הזה. וזה תשטוש. והכל מתהפך. זו התהפכות ראשונה. כשארץ ישראל באה להקל אותך, אתה צריך לעבור לסטטוס שלה, וזה יכלול בתוכו מעבר לא פשוט.
כן. ואתה, החסידות נגיד, כתחו לי, היא הרבה יותר כאילו פרחה, לא? כאילו כל העניין הזה של קשר באהבה עם השם, לא, זאת אומרת, זה בכל מאוד מאוד פרחה.
זה באמת איזו סנונית ראשונה שהיא מכינה. תור הזהב, את מדברת לפני 800 שנה. מה זה תור הזהב? בספרד? מה זה תור הזהב?
בספרד של מריחה אופנית
של... זה מדובר באותם שנים, של ראשית העלייה לארץ. את צודקת שהחסידות בחוץ לארץ היא איזשהו, יש לה קשר עמוק עם העלייה לארץ. והיא סוג של הכנה רוחנית או הכנת התורה הרוחנית שבארץ ישראל מתחילה לצמוח. יש קשר עמוק בין עליית תלמידי הבעל שם טוב לארץ ישראל לתורה החסידית בכללה. כבר זה צומחת. זה מעבר ראשון. מעבר שני, הרב קוק עוסק בו הרבה מאוד, זה מעבר מעבודת השם פרטית לעבודת השם כללית. אני רק מסמן דברים שאתם כבר מכירות הרבה, הרבה למדתם עליהם, הרבה מאוד שיעורים עסקתם בהם, במעברים האלה, אבל רק לסמן אותם, להבין איזה תהליך אנחנו עוברים, וארץ ישראל היא לא רק קרקע, לא מקום שאנחנו רק בונים פה איזה מדינה, ואם זה היה באוגנדה, זה היה גם באופן דומה, לא. ארץ ישראל יש לה אמירה רוחנית, אתה עובר אליה, היא אוכלת אותך, והיא מתחילה לגרוס חזק חזק, ואתה מתחיל לאבד הרבה דברים שהיו לך שם. אבל כי היא רוצה להצמיח אותך לקומה חדשה. אז דבר שני, אחרי שדיברנו על החור מול פנים, זה פרט מול כלל. הרב קוק מסמן את זה כמעבר מאוד משמעותי מתורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל, שבחוץ לארץ התורה שלנו תורה הרבה יותר פרטית, הרבה יותר עוסקת באדם מול השם, ובשכר והעונש שלך בעולם הבא, ואתה דואג לעצמך. מה תחליטך עלי אדמות? לרכוש כמה שיותר מניות כדי שבעולם הבא יהיה לך מה להתענג. אתה פותח נושאת ישרים, זה מה שאתה קורא. וכן ככה עוד הרבה מאוד ספרי מוסר נכתבו באווירה הזאת. אתה עולה לארץ ישראל, התודעה של האני שלך הוא מתחולל בשינוי. מי אני? אני עם. מי אני? החוויה של האני שלך משתנה. אני לא איזה חבדניק או איזה ברסלבר או איזה תימני שרמב"מיסט. לא. אתה יהודי בארץ ישראל שהכל, ארץ ישראל נקראת כל, ארץ השאלות החסר כל בה, בעלי הסוד אומרים ארץ ישראל נקראת כל, ולמה? כי היא מכילה את הכל. ופה הזהות שלך היא כוללת את הכל, אתה גם חבדניק וגם ברסלבר. וגם הרב קוק, וגם ספרדי, וגם אשכנזי, ואתה מחובר אל הכל, והכל זה הזהות שלך. כמה מהפכות וכמה מחלוקות נוצרות מזה, וכמה בלבול זהות קורה מזה. עכשיו דיברתי רק על העולם הדתי, אבל כל זה כולל הכל. אתה גם כולל את כל הבקשות התרבותיות בעולם. הן כלולות בך. ארץ ישראל היא לא תחסר כל בה, יש בה את כל האקלימים, יש בה גם את כל הבקשות האנושיות עלי אדמות מתנקזות לתוכה. אתה צריך להיות גם, יש לנו בקשה גם להיות ממלכה חזקה פיזית, עם מערכת כלכלית וצבאית חזקה, וגם לפתח פה רוחניות גבוהה, וגם ה-New Age, וגם הקביעות הרוחניות של הודו, הכל מתנקז לפה. כי זה ארץ שכל הבקשות בעולם מתנקזות לתוכה. תל תלפיות שכל התפילות פונות לפה. מה זה כל התפילות פונות לארץ ישראל? מה זה אומר שמכל העולם כל התפילות עולות דרך ארץ ישראל? מה זה תפילה? בקשה. כל הבקשות בעולם ובקשות לפעמים מתגלים בעולם בצורה של תאוות. הכל מתנקז לפה. אתם מבינים איזה תהליך של מטורף זה? כמו שהוא אומר, אתה נטרף כספינה בים, כי כמו שחבר שלו, רבי מנחם מנדל מויטבסק, כותב שיש לו דרשה מיועד לפרשת קורח, זה ספר פרי הארץ, ספר קצת קשה, אבל יש שם דרשות מופלאות ביותר. הוא כותב שמי שלא חווה בתוכו את התשוקות של כל הנבראים כולם ולומד איך להעלות אותם בתפילה, לא זכה מעולם לעבוד את השם. והוא אומר, כל המחשבות הרעות שעברו במוחו של בלעם הרשע עברו במוחו של משה רבנו, אלא שמשה רבנו הפך אותם לתפילה. זה ארץ ישראל, לא תחסר כל בה, הכל מתנקז לפה. זה יוצר בלבולים רוחניים מטורפים, זה יוצר, אם יש איזה זרם בעולם שלא ברורה לו הזהות המינית שלו אפילו, ויש לו כל מיני סטיות, גם זה מתנקז לפה. הכל מתנקז לפה. אנחנו צריכים לעבוד עם זה, לברר את זה, ללבן את זה, להפוך את זה מאיזה חומר גלם של תוהו ובוהו לעבודת השם. חלק אנחנו נדחה בתהליך הבירור הזה, חלק נתמיר ונהפוך אותו לאיזה ריח ניחוח של השם, אבל זה תהליך שהוא קורה פה. אין קורבנות בחוץ לארץ, אין התמרה של כוחות חיים לאנרגיה רוחנית, אין. ובחוץ לארץ אין, שם אנחנו בארבע עמות של הלכה, סטו. פה הכל מתנקז. זה מבוא להרבה מאוד התהפכויות רוחניות. אז דיברנו על החור ופנים, דיברנו על פרט וכלל בכמה מובנים. פרט וכלל ציבורי ואדם פרטי מול ציבור, ופרט וכלל עיסוק פרטי ועיסוק שחולק את כל ההוויה. דבר שלישי, ארציות. בחוץ לארץ אתה יכול להיות אדם שחי חיים רוחניים ופשטים, מנותקים מהחומר, ובארץ ישראל המצוות תלויות בארץ. אין מה לעשות, פה המצוות תלויות בארץ. היחס שלך אל הגוף צריך להשתנות. למי שיתרגל לעבודת השם מסוימת בחוץ לארץ, זה יוצר חורבן רוחני. כי פה אתה צריך לבנות את היחס לגוף באופן אחר. מה קורה לבחורה שהתרגלה לתודעה של צניעות מאוד מאוד, נקרא לזה, קשה, נוקשת, והיחס של הגוף שלה הוא יחס מנוכר, וזה יכול לבוא מכל מיני סיבות חברתיות או חינוכיות בבית, אבל יצרו לה יחס של זרות לגוף, ואז היא מתחתנת. אגב, חתונה זה עלייה לארץ. ברובד האישי, השלב בחיים שאתה בא אל הארץ זה שאתה מתחתן, ושם אתה פתאום עובר את כל התהליכים שדיברנו. אתה גם עובר מאחור לפנים, אתה גם עובר מפרט לכלל, וגם אתה עובר ממופשטות, פתאום היא צריכה להתחבר לגוף שלה. הגוף שלה זה חלק מעבודת השם פתאום, ופתאום הוא קדוש, היא לומדת את האיברים שלה מחדש, את היופי שלה מחדש, היא פתאום עוברת. עם ישראל בחוץ לארץ היה בניתוק מאוד משמעותי מכל מה שקשור לגוף, אבל זה גם קשור, מה שאני אומר עכשיו, לא רק לגוף, קשור גם לכוח הדמיון, לכל מה שקשור לעולם הוויזואלי. כוח המדם הזה, כוח של ארץ ישראל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, אומר הרב קוק, כי בארץ ישראל מתעורר לחיים כוח הדמיון, ואתה פוגש בתוכו את אלוקים. כל הדבר הזה זה התעוררות לתחייה של כוחות שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. מה עושים עם הגוף? גם אותה בחורה שתיארתי, תעבור הרבה תהפוכות בחתונה. מה עובר עם שיתרגל לחיים של רווק, מנותק מהגוף, ופתאום הוא לומד שהגוף שלו הוא קדוש, והקדוש ברוך הוא, כאשר יבעל בחור בתולה, יבלוך בנייך, והקדוש ברוך הוא פוקד את הארץ, והארץ היא קדושה פתאום, כי דרך זה באים תולדות רוחניות לעולם. פתאום הארציות היא קדושה, וצריך להקים פה ממלכה עם מדינה, עם צבא, עם כלכלה, עם חומר. זה לא חומר, זה לא דברים שהתעסקנו אותם בחוץ לארץ. זה מבוא למשברים רוחניים מאוד גדולים. ויש עוד דברים. אבל ניקח את שלושת הדברים האלה, זה כבר כבסיס. הבנה שיש פה תורה חדשה שהולכת וצומחת בארץ, תורת ארץ ישראל תקראו לה, תקראו לה שכון ארץ ורי אמונה, אמונה גדולה שצומחת בארץ. ואם אתה לא בא מוכן לתהליך כזה, אז אתה מסתכל, אתה אומר, מה זה? ניתנה ראש ונשון במצרים, חטא המרגלים. אתה צריך לראות את זה בעיניים, את ההתהפכויות האלה. טוב, אז למה זה קורה ומה קורה הסברנו, איך מתכוננים לזה, איך עוברים את זה בצורה נכונה. אז כמו שאמרתי, רבי אברהם מקליסק היה לו מנהג יפה לעשות סלטות, וזה מנהג אולי שהיה קשור לזה, אולי הוא הכין את עצמו רוחנית לעלייה לארץ. הוא הבין שאם אני רוצה לעלות לארץ אני צריך להתרגל להיות גמיש, להיות מוכן להפוך את הכל, לא להיות אדם כזה שקודם כל שומר על עמדה יציבה ועם קצת נותנים לו איזה דחיפה הוא מתרסק. אז יתנו לי איזה מכה ואני אעשה מזה גלגול, ואני אעשה מזה התהפכות, ואני אקום שוב, ואני אתרגל להיות אדם גמיש. בוא נרד מהסיפור של רבי נחמן, איך רבי נחמן עלה לארץ. יש בתוך ספר שבחי הר"ן, יש יחידה שנקראת סיפור העלייה לארץ, לא זוכרת את הכותרת שלה בדיוק, אבל שמתארת את הסיפור של רבי נחמן, איך הוא עלה לארץ. זה מרתק לקרוא את זה, יש שם סיפורים, הוא נקלע לתוך, ביציאה שלו מהארץ, הוא נקלע לתוך מלחמת מלחמה של מלחמת נפוליאון, והראו תותחים על האונייה, סיפור שלם, הוא נטלע בין שמיים לארץ באקו, סיפור שלם גם כעלילות רבי נחמן, אבל גם יש פה סיפור שיש בו הרבה הרבה מסר. כלומר, המעשים של רבי נחמן הם מעשים מאוד מחושבים, וכשהוא בוחר להתנהג באופן מסוים, זה התנהגות שאם אתה מתבונן בה, אתה יכול ללמוד גם על החיים שלך היום. אז בואו נראה. אמר, יש לנו מעט זמן, אז נעשה את זה בקצרה. אמר, אני בשלחי הר"ן, אותיות ז' ח'. אני רוצה לנסוע לארץ ישראל, ואני יודע גודל המניעות והעיכובים שיהיו לי על זה, בלי שיעור וערך. אך כל זמן שהנשמה בקרבי, כל זמן שיהיה לי רוח חיים באפי, אמסור נפשי ואסע בכל כוחי לשם. וכל עוד נפשי בי אסע לשם, והשם הטוב בעיניו יעשה. כלומר, רבי נחמן רואה בעיניים, רואה בצורה צלולה את כל המניעות והקשיים שצפויים לו, לא רק טכניים, מניעות רוחניות שצפויות לו, והוא אומר, אני אעשה מסירות נפש, והשם הטוב בעיניו יעשה. מה למדנו מכאן? כדי לעבור את התהליך הזה צריך מסירות נפש, והשם הטוב בעיניו יעשה. אל תחזיק חזק. אל תהיה יותר מדי בשליטה. תשחרר. תמסור את הנפש. א'. ואמר, על כל פציעה ופציעה של נסיעת ארץ ישראל, יהיה לי מסירות נפש. כלל הדבר. לפני כן מתוארים בעריכות כל מיני מעשי שטות ומעשי ילדות, ילדותיות, שרבי נחמן עשה לפני העלייה לארץ. מתוארים שם דברים מזויים, הוא התחפש לכל מיני אנשים בדרך באיסטנבול, עשו לו צירה, הוא התחפש שם לכל מיני אנשים, לבש כובע ילדותי, התגלגל ברחוב, הלך עם גופייה פתאום, בכל זאת, תמיד חכם. ובאונייה הוא התחיל להסתכסך עם כל מי שהיה מסביבו. להסתכסך בכוונה. מי אתה? איפה אתה נוסע? קוראים לי ככה וככה. אחרי שעתיים אומר, קוראים לי מישהו אחר. מתחיל לספר עצמו סיפורי גדלות, ואחרי זה אומר, אני סתם אדם. מתחיל לבלבל אותם, וכל מיני גורם מריבה עם כל מי שנמצא איתו מסביבו. לא מבינים מי זה הבן אדם הזה. הוא עושה שטויות. כלל הדבר, כי הוא זיכרונו לברכה, עשה בכוונה. והניח עצמו לבזות בכל מיני ביזיונות. להתבזות. ואמר לאיש שהיה עמו, שאלו הביזיונות יהיו לו טובה גדולה בהליכה ובחזרה. כי גודל עוצם המניעות הגדולות שהיה לו לבוא לארץ ישראל אי אפשר לשאר ולהעריך ולספר, ולא היה לו באפשרי לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי קטנות זאת. כאשר נשמע אחר כך מפיו בפירוש ואמר שאם לא היו לו אלו הביזיונות והקטנות לא היה לו באפשרי לבוא לשם בשום אופן, ואמר שראה שהוא מוכרח להישאר שם באיסטנבול, דהיינו למות שם, אך זאת הקטנות והביזיונות הצילו אותו. כי קודם שבאים לארץ ישראל וכולי. המשפט הזה כתוב פה למטה, קודם שבאים לארץ ישראל צריך להיות בקטנות. אז זה כלל נוסף. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לעלות לארץ, דיברנו על התהפכויות, דיברנו על מסירות נפש, אתה צריך לדעת להיות בקטנות. מה זה להיות בקטנות? אגב, במעלה גל השנה, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, נקראים אצל המקובלים ימי הקטנות. הימים האלה של ספירת העומר נקראים ימי קטנות, זו הסיבה המקורית, חוץ מהסיבה של תלמידי רבי עקיבא, שאנחנו נוהגים מנהגי אבלות, כי נמצאים בקטנות, זה נקרא קטנות מוחין. קטנות מוחין זה כמו ילד קטן, הוא לא מבין את כל השיקולים הכלליים, וכשקצת כואב לו הוא בוכה וצורח, הרצונות שלו הם מאוד נקודתיים, הכל אצלו מאוד ילדותי, מאוד קטן. המוחין שלו קטנים. למה דווקא עכשיו? כי אנחנו במעבר מיציאת מצרים שנולדנו כאומה, עד שנקבל תורה, אנחנו חוזרים להיות כמו ילדים קטנים שבונים את עצמם לקראת הבר מצווה. ובזמן הקטנות יש עבודה מאוד קשה על המידות. כי ילד קטן, עיקר מה שהוא לא פתח את המוחין שלו, את ההשקפת העולם שלו, הוא יעשה בגיל מבוגר יותר. בגיל הקטנות הוא עובד בעיקר לברר את המידות שלו. ולברר איך הוא מתנהג במידות. איך הוא מכניס את התורה לתוך המעשים שלו. אחרי זה הוא יפתח הסתכלויות, מחשבות, תורה. אבל בשלב הזה הוא עובד על המידות. ויש חשיבות גדולה להיות בקטנות. המקובלים למשל בימים האלה לא מכוונים כוונות הארי. בימים האלה מתפעלים כמו ילד קטן. למה? כי יש חשיבות לחזור מדי פעם להיות ילד קטן. כי אם לא תדע להיות ילד קטן, לא תוכל להתחדש. זו הסיבה שרבי נחמן אומר, לפני שאני עולה לארץ, אני נכנס לקטנות מרצון. אני נכנס להיות, להתנהג כמו, כמו ילד קטן, חוזר להיות שובב, חוזר לעשות שטויות, חוזר לגמישות של ילד קטן, כי ילד קטן לומד המון, 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 המון. לא קראתי עם הבת שלי כל מיני דברים על גוף האדם, יש לה איזה ספר. כתוב שם שילד, ילד עד גיל 8, יודע יותר מ... הידע שיש לו במוח, יותר ממיליון ספרים. אם תכתבו מיליון ספרים, מה שיש לו במוח, יש שם יותר. ילד קטן לומד תוך פרק זמן קצר, כל כך הרבה. אחרי זה ללמוד ספר אחד לוקח לנו כל כך הרבה זמן. אבל הוא, כל דבר שהוא רואה, הוא לומד, הוא קולט ידע, מלא 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 ידע. ילד קטן לומד כל כך הרבה, וזה קשור לזה שהוא גמיש. הוא לא מקובע, אין לו תפיסות ברורות. כשאתה רוצה לעבור תהליך של התחדשות רוחנית, אם אתה רוצה לא לחוות את זה בצורה קשה, אתה צריך לבוא עם מוכנות להיכנס לקטנות. העולם הדתי לא נכנס לקטנות שעולה לארץ. וזו סיבה להרבה מאוד משברים שהוא עובר. אם היינו עולים לארץ ואומרים, בוא נלמד מחדש תורה, בוא נפתח את התנ"ך מחדש, בוא נפתח את עולם ההלכה מחדש. לא נזנח את הכל ורפורמה, חס וחלילה. אם שמוע וישב תשמע מחדש. אבל בוא נהיה פתוחים. פתוחים לתהליכים של ארץ ישראל באה להעביר אותנו. בוא נלמד מחדש מה זה נפש, מה זה גוף. המעבר הזה היה הרבה יותר חלק. אם היינו יודעים לעשות סלטות, אם היינו יודעים קצת לחזור להיות ילד קטן, זה לא פשוט כל כך. זה ממש לא פשוט. כמו המרגלים, שהיה להם מאוד קשה לוותר על כל מה שהם קנו. זה דורש להיות כמו איזה יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, להיות אחד כזה שהוא תמיד נער, הוא תמיד צעיר. הוא תמיד משמש כזה של משה רבנו ורוצה עוד ללמוד. הוא לא פוחד מארץ אוכלת יושביה. הוא אומר, טובה הארץ מאוד מאוד. כלב בן יפונה שהולך לקברי אבות, הוא אומר, אני ילד קטן של האבות. זה מה שמציל אותו, מיצאת המרגלים. כי אם אתה יותר מדי מקובע, אתה תדבר שרה על הארץ ואתה לא תרצה לפגוש אותה. אם אתה תפגוש אותה, היא תביא אותך למשברים כאלה שאתה לא תוכל לעבוד בהם. כן. ילד קטן לא פוחד מסכנות. הוא מוכן לעבור דברים מסוכנים. נכון. אז זה צריך פה, צריך אחריות, אבל צריך לא לפחד. המשפט שאני הכי לא סובל, לא קשור אליי. זה נורא מסוכן. איך אמר פעם רב יהושע שפירא? מי שלא רוצה סכנות, שייך לבית קברות. שם אין סכנות. אף אחד שם לא נופל, שובר את הרגל, נכון? אף אחד שם לא חולה פתאום. אין שם שם, הכל שקט, הכל רגוע. אין סכנות בבית קברות. מי שרוצה, שם זה האופציה. החיים מלאים סכנות. כמה בבוקר, את רק נושמת, יש סכנה עכשיו שיקרה משהו. זה החיים. מי שרוצה לחיות, לא צריך לפחד מזה. אלא מה? צריך לנהג בזהירות. צריך לחשוב, איך עוברים את התהליך הזה בצורה נכונה. אבל להיות גמיש. להיות מוכן לעבור את התהליך. לבוא עם סירות נפש. לבוא עם מוכן. אני שם את כל התורה שלי על השולחן, ואם יתברר לי שהיא לא נכונה, אז אני אקנה תורה חדשה ואני מוכן להיפתח. אבל לעבור תהליכים. אם אני בא עם זה התורה, זה מה שקיבלתי מהקדוש משה רבנו. הגאון מבילנה, הרב קוק, מדרשת בינת. קדימה. זה מבוא להרבה מאוד קשיים. ואז הילדים שלנו מעבירים אותנו ראשים לבות על בנים. הילד שלך פתאום בא, אבא, אבל בתורה שבלב שלי כתוב שצריך להתחבר. מה זה להתחבר? מה זה להתחבר? מה זה המילה הזאת? זה לא כתוב בהגאון מבילנה, זה גם לא כתוב ברמב״ם. זה לא תורה. אבל אבא, הלב שלי קשור פה לארץ. אני נשמה שצמחה פה בארץ. אני קשור פה לבקשות של הארץ הזאת. אם לא תיפתח לזה, יהיה נתק בינינו. ולפעמים, אני אהיה מחוץ לבית. התורני שלכם. אם לא תלמד את הישיב לבבות על בנים, להשיב את האבא אל הבן, כי הבן מבשר לו משהו שהוא עדיין לא מכיר. אז אני לא אומר שכל איזה רעיון שרץ בדור הבנים, האבות צריכים לקבל. אבל צריך את הפתיחות, צריך את התקשורת, צריך את המוכנות לבוא לעבור תהליך. צריך להיות אדם שמסוגל לעשות גלגולים ברחוב. מבחינה רוחנית. מסוגל לעבור תהליכים. ברור שהעולם מתקיים מאנשים שהם מסודרים, ברור שזה התהליך, אבל את הגמישות הנפשית חייבים. אתם רוצות לסיים בקריאה רק? יש פה דברים חמודים, לסיים רק בקריאה, פחות מדבר. אני ראיתי שאת המסר בעצמו כבר אמרנו. ותכף שלח רבי זאב הנעל, זה היה מי שרבי נחמן בחר לו ללוות אותו, בעלייה הזאת לארץ, אחרי רבנו זכרונו לברכה, שיבוא אליו לאכסניה שלו ויקבלו באהבה להתארח עמו יחד. סליחה, רבי זאב היה, זה היה איזה אדמור שרבי נחמן פגש בדרך, ולא רצה רבנו זכרונו לברכה ללכת אצלו, כי אמר כאן טוב לפניי, כי היה עושה באיסטנבול כל מיני קטנות, והיה הולך יחף ובלי חגורה ובלי כובע עליון, והיה מלובש רק בגופייה שהיה לו מאיזה מלבוש, והיה הולך בשוק כדרך בני הנערים, בני הנעורים רצים בשוק ומצחקים, והיה עושה מלחמות בדרך צחוק כדרך בני הנעורים, והיו מכנים אחד בשם הצרפת ואחד בשם אחר, ועשו מלחמה. קיצור, השתובב שם עם הנערים שהיו באיסטנבול, פגש כל מיני ילדים, הוא כבר היה בן אדם בן 30, 8 ילדים היו לו, היה אדמור, אבל הוא התנהג כמו ילד קטן, התחיל לשחק איתם במשחקי תופסת. והיה כן תכסיסי מלחמה ממש, והיה עושה ענייני קטנות הרבה מאוד שם באיסטנבול. ואמר רבי זכרונו לברכה שכל כך נכנס בקטנות ונעשה רגיל בענייני הקטנות כל כך, עד שאחר כך כשבא לארץ ישראל ורצה להשליך זאת, היה מוכרח להכריח עצמו בכוחות לשבר ולהשליך את ענייני הקטנות, כי כבר היה קשה עליו להשליך זאת מחמת גדר הרגילות. כל כך היה נכנס בקטנות בתחילה, כי אחר כך כשבא לארץ ישראל היה חידוש נפלא בעניין זה. בעצם הפלגת גדולת חוכמתו בעניין זה עמוק עמוק לא נשמע ולא נראה כזאת, כי זה ידוע שקודם שיוצאים מדרגה לדרגה צריך שיהיה ירידה קודם מהעלייה, ואז צריכים לענייני קטנות להיות איש פשוט לגמרי וכו'. והוא זכרונו לברכה מחמת שכל ימיו לא היה עומד בשום פעם במדרגה אחת, רק בכל פעם, בכל יום ובכל שעה היה עולה תמיד מדרגה לדרגה, על כן הייתה חוכמתו בעניינים אלו גבוה ועמוק מאוד, עמוק עמוק מאמצעים. טוב, נסכם רק באיזה סוג של תפילה או וידוי אישי של רבי נתן מברסלב. כמו שאמרנו, האמירה כבר בעצם אמרנו אותה, רק זה כחתימה עם הדברים פה של רבי נחמן, של רבי נתן, אבל אנחנו חייבים ללמוד לעשות את הפכויות. חייבים לפתח את הגמישות הזאת. בדור שלנו, בימים האלה, עוד יותר ועוד יותר תבניות נשברות. וזה מזעזע, זה קורע את הלב. תבניות הכי, הכי בסיסיות. אם שברו לנו כשהגענו לארץ, נשברו התבניות של שמירת הלכה. אחרי זה הציונות נשברה. היום התא המשפחתי, הזהות הכי אישית לבן אדם נפגעת. ברמה כאילו, מגיעים עד התא הכי קטן וגם אותו מפרקים. זה תהליכים שאנחנו, הם תהליכי צמיחה. הם תהליכים שהתורה של ארץ ישראל הולכת ומתגלה דרך האיסורים האלה. זה מה שאומרים חז"ל, לארץ ישראל נקראת באיסורים. זה איסורים של כניסה לתורת ארץ ישראל. וודאי שיש פה המון סיגים והרבה מאוד קליפות בכל הסיפורים האלה, בכל התרבות הזאת שנכנסת, ויש הרבה מה להדוף אותה ולברר אותה. אבל בעמדה הנפשית שלנו, אם נהיה קצרי רוח, נגיד מה זה, זה מה זה המדינה, זה לא נבין את התהליך שאנחנו צריכים לעבור. אנחנו מבחינת תורנית צריכים לעבור תהליך רוחני. זה לא רק שיש לנו את כל התורה ועכשיו להכניס את כל התורה הזאת לציבור החילוני וללמד אותה מה שקיבלנו ב-2000 שנות גלות ומה שעוד קודם. התורה בעצמה צריכה להתחדש בארץ. זה ימים רבים שיש לי כיסופים וגעגועים להשתוקקות לארץ ישראל. ולמין היום אשר שמעתי מרבנו זיכרונו לברכה, התורות המדברים מעוצם קדושת ארץ ישראל, ומכולם מובן שכל קדושת איש הישראלי תלוי בארץ ישראל. מאז ועד עתה, כן, ימינו ארנת, ספר של, ספר אוטוביוגרפי של רבי נתן על עצמו, רבי נתן מברסלב. מאז ועד עתה, הנה אש תוקד בקרבי, בוער כרשפי אש הלב עטייה, לזכות לבוא לארץ ישראל, ובפרט מעת ששמעתי התורה הנוראה, תת תיקוני, לתורה כף בליקוטי מוהר"ן, שהזכיר אז רבנו זכרונו לברכה, בעת שאמר התורה הנ"ל, ואמר וכל מי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר לזכות לזכים על ידי ארץ ישראל. ואמר אז, כשמנצחים המלחמה ובאים לארץ ישראל, אז נקרא איש מלחמה, כי קודם שבאים לארץ ישראל, אתם זוכרים את הציטוט הזה מקודם, בסוף הפסקה הראשונה בעמוד, כי קודם שבאים לארץ ישראל, זה פה האמירה בשלמותה, כי קודם שבאים לארץ ישראל, אז אל יתעלה לחוגר כי מפתח. אבל כשמנצחים, אז נקרא איש מלחמה, ואמר אחר כך אמר כל התורה הנזכרת לאל, איך זוכים לבוא לארץ ישראל, אשר עוד השמה. ואחר כך, סמוך אחר שאמר התורה הנזכרת לאל, שאלתי אותו זכרונו לברכה, מה כוונתכם בזה שאמרתם שעיקר הוא ארץ ישראל? וגער עליי וענה ואמר, כוונתי כפשוטו, את ארץ ישראל הזאת, אם אלו הבתים, אני אומר את זה ביידיש, היינו שכל כוונתי כפשוטו שצריך כל איש ישראל לבוא לארץ ישראל הגשמי הזה, המיושב באלו הבתים והחצרות העומדים שם מצפת וטבריה ושערי מקומות ארץ ישראל, כי כל המצוות צריכים לעשות כפשוטו דווקא, ואי אפשר לזכות אל הקדושה כי אם הידי ארץ ישראל הזה, הידועה לנו שישראל נוסעים לשם. אז זו הארץ, והאדמה הזאת היא מחוללת בנו שינוי, היא אוכלת אותנו, וזה תהליך מבורך, ולא צריך להתנגד אליו, צריך לתת לה, להתמסר אליה, להתמסר לארץ הזאת. בעיניי כשאבותינו הגיעו לארץ והתרפקו, רצו, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכולנו להשתתחו על הארץ, זה גם נשיקות של אהבה, אבל זה גם התמסרות. וזה גם מוכנות לעבור פה את כל התהליכים שאת רוצה להעביר אותי, כי אני רוצה להיוולד מחדש פה. שנזכה בעזרת השם ביום העצמאות להיות גדולים בעוד שנה, ובעזרת השם לצמוח מתוך ההתמסרות הזאת. בבקשה.